לכל הקהל הקדוש, ברכות מאיר בן מגע לבריאות, שמחה ונחת. אנחנו עוזרים על הגמרא ברש"י, עד יעדך את צווארי בברית. התחלנו, ואני רוצה להמשיך את זה, אני אעשה חזרה קצרה כדי שנהיה מחוברים לנושא, ומתוך כך, בעזרת השם הטוב, נמשיך את הדברים שלנו. אז הגמרא אומרת, עד יעדך את צווארי בברית, ויש שתי שיטות בגמרא, האם מיד נסביר, האם זה מגיל 16 עד גיל 22, מגיל 18 עד 24. שני הסברים רש"י מביא, ההסבר הראשון זה הדיאלוג הצברי בברך, הפשט של המילים, שלושת המילים האלה, הוא שהדרכות לאבא, להורה, לסמכות החינוכית, שזה השלב שבו נכון להוכיחו בתוכחות מוסר, זה פחות או יותר הלשון של רש"י. משום ש... לא, זה הפרש שני. הדיאלוג הצברי בברך, כל עוד יש לאבא יכולת לשים יד על הצדה של הבן שלו, פרש זמן, יש לאבא מילה. יש יכולת לומר את דעתו לקצועה ולסכין של סמכותנות כזאת, להפעיל את הסמכות הפעיון, ולמרה, הפרישה לשם דבר שזה מילה חתונה, זאת אומרת, תופעיל אליו מערכת מחצים כזאת כבדה כדי שיתחתן, בין 16-22 ובין 18-24, הפירוש השני שראה שאומר על הביקר, זה תוכחות מוסר. תוכחות מוסר. ואז האבא אמור להפעיל מערכת יחסים כזאת, שנשמעת מוזר ונשמעת בעתיד של תוכחות מוסר, משום שפחות מהגיל הזה, ראשוני, אין בדעת, בבחור, בנער, בהלם, ובילד, ובעקב יחד, אין בדעת לקבל תוכחות מוסר, כך הוא נראה שמכין עיקר, ואמרנו שזה קצת נפי, משום שלהפך, נראה שכל חולד שלי ביותר קטן, ככה יותר פשוט, להוכח, זאת אומרת, לכפות, ככה זה נשמע כביכול. ואפילו תוכחות, להפך, כשהיה מתבגר יותר, אז נהיה יותר מסובך. עד גיל 16, עד גיל 18, מה שאומר, אל תפעיל את המערכת הזאת כפה, אל תוכיח אותה בשום אופן. נעשה הרבה דברים, תן לזה גם פחות או יותר. ורק מהגיל הזה, אחר כך מראים, אומרת שאת שתי הדעות האלה, זה מחוק עיתונאים, שני דעות, הם 16, 22, 18, 24, והם סיימו את הפסוק, מההוכחה של ה... מה נשען ב... על מה נשענות הדעות האלה שהפסוק חנוך לנער על פי דרכו, איך בדיוק ומה הקשר בין הגילאים האלה לבין חנוך לנער על פי דרכו. ואיפה זה בא? אנחנו התחלנו לדבר, בעזרת השם בפעם הקודמת, על זה שתוכחות מוסר, כמו שברור לכולם, זה מפגש מלמד מאוד עליונה, שאדם צריך לעבור תהליכים ארוכים ומורכבים כדי להיות בשל להיות קשוב לעולם. זאת אומרת, אם אני עושה דברים כי אני מפחד, כי אני נרתק, כי אני רוצה לרצות מישהו, אז זה לא מעניין אותי כל כך בטבח הארוך. אין לזה יותר מדי תועלת וטעם. התפקיד הזה, התפקיד של 16-18 שנים ראשונות, זה שנים בעלות תפקיד מאוד מאוד חשוב. זה תפקיד שנים שבהם אני עוד לא קוצר פירות, זה שנים שבהם אני בונה את התשתית הנפלא הרוחות. הרוח בא מלמעלה. אני בונה את התשתית האישיותית שלי, כמו שילד מתבגר מבחינה פיזיולוגית, עובר תהליכי צריכות חשובים ומיותרים, ככה ילד מתבגר מבחינת כל שאר כוחות הנפש שלו. בעיקר אני מדבר על רגש ומרון וגם רצון, כן. רגש ומרון ורצון, כשרים נפשיים רבים מאוד שאי אפשר לקצר את התהליך, אי אפשר לדלג על שום שלב. אנחנו עוד לא מחפשים את הרוח, אנחנו עוד לא מחפשים את השכל. אם הבא, ברוך הבא, אנחנו לא מתנגדים. אבל יש צורך בתהליך ארוך מאוד שכל ילד עובר, אנחנו לא רוצים לדלג על שום דבר, לא רוצים, למרות שכשילד עסוק בבנייה של הכוחות האלו, אז הוא מתנהג לפי מצורה ילדותית. כן, ילד מתנהג מצורה ילדותית, עוד ועבור ילד מתנהג מצורה ילדותית. אנחנו רוצים שהוא יהיה ילדותי. זו קומת חיים, ילד לא ילדותי, אז יהיה פה פצע כבד, יהיה פה איזה חסך עמוק שיכול להיות שכל החיים נאמר יתגבר עליו. אז השנים האלו, שוב, בגיל 13 למצוות, אנחנו יודעים. אבל בגיל 13 למצוות זה שלב כזה שעדיין הוא נראה שאין, זה משוכנע שזה הפירוש העיקרי, אתה לא מפעיל עליו תוכחות מוסר, אתה נותן לו לפעול עצמו. הגמרא אומרת, חנוך הנער על פי דרכו. ואני חושב שהפשט של הפסוק הזה, לפי מה שהגמרא מפורשת, שהנער קודם כל צריך לקבוע את דרכו שלו. תן לו להיות הוא. תן לו לגלות את תווי פניו. והגילוי הזה הוא מתרחש הרבה מאוד, כמו בלימוד מרא. באב האמינו, ובשקלא וטריא, וניסוי וטעייה, זה לא מתגלה מיד. לגלות זה רק לגלות, זה ללמוד אותם, לזהות אותם, לזהות את עצמי. ילד צריך להיות ילד, ונער צריך להיות נער. ומשברי גיל ההתבגרות הם אמורים להיות משברי גיל, משברי, הכל ביחד נכון. שרבים ההתבגרות. זה דברים כואבים, זה דברים שאנחנו משלמים עליהם מחירים כבדים, זה דברים שאנחנו חייבים עליהם, אנחנו חייבים עליהם, אנחנו לא חסרי אחריות. אנחנו חייבים עליהם, לפעמים נעשה טעויות שמשלמים מחירים כבדים מאוד. אנחנו חייבים לאפשר. לאדם לבנות את מנה שלא מקומת את הכתר והשכל, זה מנהל. המנהיג, המפקד, המנהיג זה השכל, אבל חכה רגע, אדם צריך להיות עוד יום שם. חכה רגע. יש שכל גם יהיה שמיים גם להשתמש בתובנות שכליות, בוודאי. השאלה מה הכותרת, השאלה מה ההנחיה, השאלה מה הדמות הכללית. והשכל, שוב, אם הוא בא, תאומים, זה כמו נסיעת שרים, מותר שיהיה לך הערות של חסידות, גם אתה לא... אין אתה בשלב הזהירות, אבל אתה לא חסיד. יכול להיות שבתחום מסוים יש איזו הערה טבעית כזאת שבה אתה חסיד. הרמח"ל מדבר על מכלול האישיות. אנחנו אומרים, מכלול האישיות, איפה אני נמצא? בזהירות, בזרזות, בנקיות, בפרישות, בתארה, זה השאלה של מאמרות, ולא קוריוזים או נקודות מסוימות שבהם אני, אולי יש בי חריגות. אז אני חוזר עוד פעם. תקופת הילדות, תקופה ארוכה מאוד, היא נמשכת לפי שתי דעות בגמרא, עוד גיל 16 עוד גיל 18. שקיבלנו חינוך טוב, חינוך מלא אמון, חינוך מלא... אני זוכר שראש ישיבה תיכונית פגש אותי בשמחת תורה ושאל אותי, ישיבה רצינית, שאל אותי על אחד הבחורים משיעור א', איך הוא? בחור מאוד מיוחד ככה, בלט מאוד, אז אמרתי לו, גאון בהקשבה. אז הוא תופס אותי בידיים, שתי נאמרים, גאון, אני אומר, רצינית, אני גאון בהקשבה. כן, אמרתי לו, גאון בהקשבה. אז הוא אומר לי, אני לא יודע אם לבכות או לצחוק. הוא אומר לי, סתום לגמרי. לא יודע, הייתי עוד כבר. הוא חסר יכולת להקשיב לחלוטין. אטום בתוך עצמו. הוא אומר, הבא רק חודש וחצי, איך זה יכול להיות? הגיע לגיל 18, אני יודע איך זה יכול להיות, יש כמה תשובות. אבל יש תשובות סביבתיות, יש תשובות רוחניות, יש כל מיני תשובות, ואתה עושה לך תשובה. יכול להיות שפשוט הגמרא צריכה להיות קשור. יש תקופות שאני צריך להיות אטום, כן. אין, יש תקופות כאלה. יש תקופות כאלה שהשכל שלי אמור להיות שחקן משנה, או מפגר מאוד מאחורה. זה תקופות לא נעימות. אני במקבין, ובמילה אני מתנהג במצורה שאחר כך אני אתבייש בה ואצטער עליה בהחלט, ואני גם אתן את הדין, כי אני בן י"ג, י"ג הוא כבר חייב במצוות. אבל זה פרחשים כאלה שלא רק שאי אפשר לגלות אותם, אנחנו לא רוצים לגלות אותם. אתה לא יכול לבחון אותם במבחן של האדם הבבר שכבר אמור להיות מאותר בעצרת ספרת של השכל, שכבר מבין מה הוא עושה ומסביר מעצמו ותובע מעצמו תביעות שבאות מהשכל. אנחנו בכוונה אלוקים ברק, אבל אני הרב כותב בסוף קובץ ב' אני קצת לא קשה להתרגל על העולם, אבל בכל אופן הם משוחררים ונקשיב. הרב כותב שלמה לוקח לנו זמן לדבר. זאת אומרת, ילד לא מדבר מעל שהוא מולד, נכון? לוקח לנו זמן עד שהוא מדבר. אני רק בגיל 3 התחלתי לדבר. יש אנשים יותר קשה, אני אומר, זה לא לוקח פחות משנה, נכון? שנה וחצי. ואני בדרך כלל קשה עם לדבר. אז למה יש לי תקופה ארוכה שאתה לא מדבר? אני חושב שזה שאלה חסרה פיוט, אני לא שמעתי. כן, אז לא יודע לדבר למה. אני לא יודע לדבר, כי אני לא יודעת לדבר, אני לא יודעת. אבל אני מסבך, אבל אני לא יודע לדבר, תיקח לי כמה זמן, כמובן שאני לא יודע, אבל תיקח לי כמה זמן. ובסוף, לא יודע, לא יודע. אז לקח לי זמן עד שאני מדבר, זו תשובה נכונה, לא זו תשובה נכונה. אבל מה ההצעה האלוקית התמונה שלו? כי אני יכול לבוא את העולם אחרת. והרב כותב שם שילד, בשלב הראשון, כשנשמה מגיעה לעולם, היא צריכה להיפגש בעולם לא כמו שאנחנו מסבירים אותו. היא בכוונה, אלוקים לא רוצה, אנחנו כולנו, אתם יודעים, זה לא ילד בכלל. כולנו הגענו לעולם, וכולנו צריכים להגיע לעולם, במפגש הראשוני עם העולם, אני אפילו מה נדרש ממך, אפילו לשנה, אפילו שנתיים, אפילו שלוש, נדרש ממך, אמיתה לך, להסתכל בעולם כמו שהוא, כמו שאלוקים ברא אותו, בלי שמוח אנושי יבוא ויתחיל להסביר לך מה זה כל דבר. אנחנו חייבים, לא נוכל לשרוד, לא נוכל לתאם, לא נוכל לעשות רצון השם, אם לא, נהיה בסוף עם הסברים שכליים. חייבים הסברים שכליים. יש לנו בהלכה חירש, שוטה וקטן, שפטורים למצוות. אז שוטר ושוטר, למה חרש פתאום מצוות? חרש יכול להיות עם IQ גדול מאוד. יוחד מרם מהחכם, חרש, הגמרא מתכוונת לחרש, מישהו חרש מלבה, אילן חרש מלבה. שאז לא היו את הטכניקות, שהיום יש את הטכניקה, נכון, אני מקבר, למדעת אני רק לתקשר גם עם אילן חרשים מלבה. אבל אז אין לא היו את הטכניקות האלה, ולכן מישהו אילן חרש מלבה, יכול להיות שהוא גאון על, אבל אין לו שום יכולת לתקשר איתנו, ולכן הוא לא מבין אותנו. הוא מסביר את העולם בצורות שיכולות שונות לחלוטין. יכול להיות שהוא המוח הכי מעמיק בעולם, אבל כל התרבות האנושית, כל התובנות האנושיות, כל ההגדרות האנושיות, הוא לא שייך אליהם. הוא לא שייך אליהם. התורה לא פונה אליו, התורה פונה אל מישהו שמופעל לפי התובנות השכליות. בכל העולם עוד. בשלב הראשון שהוא פוגש את כדור הארץ, הוא פוגש את הבריאה, הוא צריך לפגוש אותה באלוקיות שלה, בצהבתה. ילד קטן, יש בו משהו שהוא יותר גדול מנבוא. ילד קטן, תנסו להסתכל, תראו, כשאתם משבועיים שלוש, אתם זוכרים? אתם זוכרים יותר מילים, אתם לא יכולים לזכור לזה, אני מסתכל, אתם עוד משמעתיים כאן. אבל יש פה איזה משהו כזה מושלם, אלוקי, לא בגלל ש... ההסברים שלנו חשובים מאוד. אם לא מסביר שום דבר, כשהגבר ותראה בן דבר, אז זה כמו שאותו וקטן. אז זה חסר שכל, זה חסר תמונה. אבל אנחנו קודם כל חייבים, עם כל הכבוד לשכל, אנחנו רוצים שכל. השכל הוא צהר נקים ככה מהנהר המנמד מוכן. אבל חכה רגע שכל. בשביל להיפגש איתך בצורה נכונה, אני צריך להיפגש עם עצמי בצורה נכונה. עם עצמי, אני עוד לא מדבר על הנשמה שלי. עם האישיות שלי, עם התשתית שלי, עם היכולות שלי, עם הרגישויות שלי. מי אני? מי אני? ומי אני? ולא, הנה זה הנתונים שיש במאגר הנתונים וזה אתה. לא נכון, זה דרך ארוכה שבתוכה, שוב, אני עושה כמה דברים, כמו סוגיה. אז שיש לך אבא אמן בסוגיה, הבנת לא טוב את עושה, בסדר, אחרי זה תנבין, אבל כשהבנת לא טוב את התמיכה, ואתה נופל, אתה חייב את הנפילה עוד, אתה חייב, ילד שלא נחתך אף פעם מסכן, ילד שלא נפל מגובה, ילד שלא חטף לו, אז הוא לא יודע מה, ואני מדבר דברים מאוד מאוד חיצוניים, ואני תמיד דברים מאוד עמוקים. אז הוא לא מבין את זה. משהו בחיים הוא לא מובע. ילד שלא נכשל וספג את התוצאות של הכישלון שלו. ילד שלא הצליח וחווה את הרוממות שבהצלחה. זה כל כך הרבה מיליונים. אנחנו נגיד מיליוני תנועות נפש, רגישויות כאלה, שאנחנו חייבים לעבור את כולם כדי להיות בשלים לקבל תוכחות מסר. רק בשלים. בגיל 22-24, ככה משהו מהגמרא עכשיו יש מזוודה, יותר פחות. גיל 22-24, אני כבר יותר רוצה עם השכל שלי, אני פחות קשוב, תראה, זה משתנה מאדם לאדם ובאופן עקרוני, בגיל הייתה פחות קשוב. כבר ידו של אבא לא על צווארי בנו, זאת אומרת, אבא לא יעשה לי כאן על תדם ויחדל אותי. אני כבר רוצה לבד. ויש משהו מאוד טעון, יש משהו מאוד יפה בגזרות גנאים האלה, ואמרנו, זה מחלוקת, זה לא מחלוקת, כנראה שיש דגישים, יש כאלה שיותר רגיל לזה, יש כאלה יותר רגיל לזה, זה תלוי בתרבויות, בשלבים היסטוריים, איפה המסלם נמצא, כמה משגרים למדינון, מטרנות בגיר, זה משתנה מאחד לאחד. אבל יש איזו חטיבת שנים כזאת, זה שתי שנים, בתנועה הזאת, באזור הזה, כמובן חריגה, לכאן ולכאן כל אחד באופן אישי, שבהם הוא בשל, מתוך שהוא מביאה את עצמו, הוא מבין עצמו, עכשיו הוא הולך להיפגש עם איזו סמכות שכלית. זאת אומרת, מישהו יש עכשיו את הענבה, את המוכנות, ההקשבה להקשיב להוכחות. גם אם זה הוכחות, גם זה הוכחות בגיאומטריה, אתה צריך הרבה זמן להשקיע וללמוד אותן, ואז אתה משתכנע. אתה לא מוכן ללמוד, אתה לא מוכן לתת צ'אנס. אז אתה תלמד את זה. אז יש דין שהוא כבר מאוחר מדי. יש דין שאני כבר התרחקתי כל כך מהלידה, התרחקתי כל כך מכיסי הכבד, שאני כבר פחות נוטה ללכת ולהקשיב ולהבין יותר מדי. יש איזה איזון יחידון. אני רוצה להתנקד בגיל הזה. יש את הגיל הזה שעוד אני נפל בו. עוד אני נפל בו. ולפה אתם זוכרים, בפעם הקודם התחלנו לדבר על איך בנויה הישיבה. איך בנויה הישיבה, אני חושב שכמעט כל הישיבה בעם ישראל, ואני יכול לדבר על הישיבה האהובה והטובה הזאת של העם. ופה אני יוצא, כי המשך מכל מפעל הישיבות בעם ישראל. ישיבה בנויה על שכל. ישיבה בנויה על שכל. אתה מגיע לישיבה ובעזרת השם, אנחנו מקווים שיש שלושה דברים. במקרים האלה אתה מפעיל בעיקר את השכל. אין דבר כזה להפעיל את השכל. אתה לא מחשב. אתה לא פרט של חשבון דיפרנציאלי. ברור שהרגע שלך זה מפתמים, אז האישיות שלך, החלומות שלך בוודאי, אין לנו התמיכה שלך, מה שגרמו לך לגב במדרש. אבל לא מה גרם לך לבוא לישיבה, לא מה גרם לך לצאת מהמיטה, ולא מה גרם לך להשקיע בסוגי בטוח. מה קורה בסדר עם כל זה? אתה עובד עם השכל. אני לא משחק. השכל הוא חלק קטן מכלול הכוחות שלנו. אבל את התורה אתה לומד משכל. אלוקים נתן לו את התורה, התורה היא לאין ערוך יותר ממה, יותר משכל. יותר משכל, לכן, נכון, כמו שאמר לנו בהקדמת פרק י"ח, גם אם מישהו למד תורה ודיבר, אם מישהו למד במתמטיקה והכל השטויות, אז הוא לא יקבל שכר למתמטיקה, למתמטיקה מקבל שכר תמיד, כן? אבל הוא לא יתקדם מבחינה מתמטיקה. מישהו למד קצת גיאוגרפיה לא נכון, סרטוט גבוהות לא נכון, אז לא יצא לזה כלום, פסם מגבל את הזמן. בתורה זה לא ככה, בתורה זה... ודיבר על אהבה, אפילו שאני לומד תורה, בגלל שאני לא מבין לדבר שטויות, יכול להיות כן, יכול להיות שאני מבין את הגמרא בצורה מגוחכת ומלעגת בעיני מי שכן מאמין את הגמרא, אבל אני חושב שאני לא כן, משום שקורה פה משהו הרבה יותר עליון, אני. איך לומדים את התורה? עם שכל, אבל התורה היא לא שכל, היא הרבה יותר ממה שהבנת. זה קשר של חיים עם הנשמה, זה קשר של חיים מלוקים, זה קשר של חיים עם מה שנפגשנו בו, מה שרבים נפגש בו, בהר סיני. נכון, אז התוצרים השכליים הם פחות קריטיים. אבל העבודה שאני מסכים, אנחנו מנסים להבין. את הסוגיה אתה לא מנסה להרגיש, אתה מנסה להבין. אלא אם כן הסיטואציה, אתה עבר לכם להבנה השכלית. אנחנו מתמקדים בישיבה, בית המדרש. בית המדרש אין סדנאות. ולא... יש שיחות דאטה, שיש, בוודאי שיש שאלה גם סוג של כל מיני עבורים. דיברנו על זה, אבל שביבן זו תקופה סוערת מאוד גם מבחינת הנפש, כי באופן טבעי, אדם עסוק בעצמו ואדם אינו נוגע בעצמו, ומברר ומצפוף דברים, בוודאי שזה נכון, זו תקופה מאוד משמעותית מבחינת עיצוב כל האישיות. אבל הכפר, מילה עצמכו, הכל שבעזרתו אנחנו פועלים, תראו, זה לא עצמו, יכול להיות, יש קודם כל ישיבה ותורה לא רלוונטית לאייקים של כאן, לקודות הערב. הקוגנטיביות שלך, למידת האינטליגנציה שלך, לא רק שלא רלוונטית בזה שלא בוחנים מה הרמה שלך, אלא שיש מספיק סיפורים בעין ישראל על כאלו שהכישונות הם לא בינוניים, ו... אני לא מכיר בפיזיקה, מתמטיקה, אנשים שהם כישונות בינוניים וכאילו לפסגות, אבל בעין ישראל יש סיפורים שמעת, אבל אני צריך להגיד את השמות, גם בגלל שמענו גם בדורות קודמים, אבל אנשים שהכישונות שלהם היו נראו לפחות בינוניים, ומתוך איזה התמסרות כזאת, חסרת גבולות לתורה, הם פרצו את הכל והצליחו להגיע לממות מאוד מאוד גם אינטלקטואלית, קורא איזה פלא כאלה, זה לפעמים צריך לראות הרבה דם ודמעות ולהאמין בזמן ולהתמסר בזמן, אבל באמת מי שקשה לו עם כל מיני סיבות ולשבת הרבה שעות, המאבק שלו הרבה יותר כבד, זה אופי זה לא עושה, מכיוון ששוב, התורה היא לא מפגישה אותה למסכים, מפגישה אותה למשהו הרבה יותר להיות, אבל מפגשו דרך השכל. ואני רוצה עכשיו לדבר על היחס בין השכל לבין שאר כוחות החיים. שאר כוחות החיים גם שאר כוחות הצמח והבנים. משום שאת כל הבריאה כולה, כל מה שקורה בבריאם, הכל בעצם לא נפן משנה. אין פה שום דבר בעולם הזה שיכול להשתנות. חוץ מהשכל. הדבר היחיד בעולם הזה שיכול להניע שינוי זה השכל. גם אם אנשי אקדמיה סבורים שתהליך אבולוציה הוא זה שדחף את כל התהליכים בטבע, אז תהליכי אבולוציה, כפי מי שהאקדמיה מתארת אותם, הם מתבססים על מוטציות. זאת אומרת, על שינויים מקריים, כל זה ברירה טבעית. זאת אומרת, אין אף בעל חיים שיכול להחליט להתפתח. אין אף מנהל שאומר, אני רוצה לשפר את הכושר שלי. הוא לא יכול לשפר את הכושר שלי. הוא לא יכול. הוא לא יכול לחשוב שהוא רוצה לשפר את הכושר. אין אף חתול שאומר, אני רוצה להיות יותר במיש. אין, הוא לא יכול. אין אף משהו שאומר, אני רוצה להגיע לגברים יותר גבוהים. זה לא כלול בתוך, אין הבדל מהותי בין אבן לבין תומה. אין הבדל. הם שניהם חומרים, כמו שאין הבדל בין כוס, בין בלטה לבין מכשיר חשמלי שמייצר מאומה ברז וצפצופים, אבל זה מכונה מתה שכל מיני תהליכים גרמו לזה שהוא יופעל לפי הפקודות שלי. אין שם תבל, אין שם שכל. יש אצל בעלי חיים חוויות, רגשות, דמיון, אין להם שכל. שכל נמצא רק בנו, רק במין האנושי. למה אני מתכוון שאני לא שכל? שכל זה היכולת שלי לצאת מעצמי החוצה ולהסתכל על עצמי מבחוץ. שכל, איפה מהרמב״ם? זה הדבר היחיד מתחת גלגל הירח שמופשט. במילים שלי אני אמרתי. גלגל הירח במילים שלו. העולם הזה הוא כולו חומרי, פירושו של דבר הוא לא בר שינוי. הוא לא יכול לחשוב לשלוט. אין לאבן אף פעם משבר זהות. וגם לחתול אף פעם יכולת לחשוב על דרכו. אין פרמדן שיכול להיכנס בקרון. אין את זה. יכול להיות לו טעים מאוד, יכול להיות שמישהו בא לשחוט אותו, אבל אין לו בלמות, אין לו תהיות ב-A ואין לו טעויות ב-T ואין לו טעויות ב-T. אין לו את זה. אין לו את זה. אם כאב נדרס, אם תשמעת את הדבות שלו ולבך נחמם, כן, הוא חווה כאב, ברור שהוא חווה כאב. וטעים אנשים, אני לא מדבר על כאב, אני מזלזל בכאב. אני מדבר על יכול, האמין האנושי, הספר שאתה זוכר נתן לנו, הוא הדבר היחיד שיכול לשפר גם כדברים אנושיים, כן. האבולוציה מתקדמת בגלל שמי שבאופן מוטאצי, זאת אומרת, איזה שינוי גנטי, ביולוגיה, דומם לה להיות עם עיניים יותר חדות, אז הוא ישרוד וינצח את אלה שהם עיניים תחות. אם מישהו יהיה לו מבין יותר חסנים, אז הוא יוכל לשרוד יותר מישהו שמבין פחות חדים. אבל זה לא מישהו שהתלבד, הטבע מתקדם, זה פריאה גדולה, וזה זוכר נתן בתוך הטבע, תכונות כאלה שגורים לטבע להתקדם. אבל זה לא החלטה, זה לא שאלה, אנחנו היחידים שיכולים לשנות, גם כשאנחנו משנים את הדברים הרשמיים שלנו, גם אתה רוצה לשפר את הכושר שלך, הפחד שלך הוא זה שאומר, אני נמצא במקום מסוים, אתה בוחן את עצמך כאילו בחוץ, אתה כאילו יוצא מעצמך. אתה עושה חשבון נפש, אתה עומד כאילו, אתה לא, זה כאילו כי אתה מבפנים. ואתה נותן דין בחשבון, אתה מבקר את עצמך. ואתה אומר, אני כזה בזה, אני לא כזה, בזה אני רוצה להשתנות, בזה אני לא רוצה להשתנות. הדבר היחיד שיכול, ונמירה יכול להפות, מה אתם דברים הגשמיים שלך? זה רק השכל. חוץ מהשכל, הכל גשמי. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שגם הרגע שלנו, וגם הדמיון שלנו, וגם הרצון שלנו, לכאורה, בבינתיים, תשים את המילה לכאורה בצד, הם לא ברגע שלי. אתה לא יכול להשתנות בעקבות רגש, דמיון ושכל, משום שמה הכל אלוקית, הוא הכל אלוקית. גם אבן היא בריאה אלוקית. גם צמח, גם פרח, גם פרץ, הכל בריאה אלוקית. גם חיידקים, הכל אלוקים בריאה. לא אומר שאלוקים לא שם, אלוקים כן שם. אבל איך אני יכול להניע את ההליכים? איך אני יכול לקדם את עצמי? איך אני יכול לתקן לעלוקות שלי? איך אני יכול לפעול עם אל? איך אני יכול להנחיות את הלכות פה? לא רק בספר, לא רק בזה שהוא ברא את הכל. איך אפשר להיפגש עם זה? איך אפשר לעשות העולם הזה טוב יותר, טהור יותר, עצירי, גדול, קדוש, נשגב? איך מובילים את העולם הזה לפחות רע ויותר קדושה? איך? זה רק כוח אחד, יש רק כוח אחד, השכל. השכל האנושי הוא זה שחושב. כן, השכל האנושי יכול לשנות חיים ולשנות הגנות ולשנות תעצבן כמעט, והוא יכול לשבת בעליכם. הוא יכול לגשת אל הטבע, והשכל האנושי הוא היחיד שיכול להגיד לך, אם כן או לא, אני חושב, וגם זה שמעתי מקודם, שאנחנו ממש לא רק שכל, בשום אופן. אנחנו לא רק שכל, אנחנו חנך למען על פי דרכו, קודם כל, אמר צריך לגלות את דרכו שלו, את האופן המיוחד שלו, ואת הציפיות של ההורים ונחנכים שמנסים לעשות את הבחנות כדי להסביר עצמי, ורק בעמקים הדרך באותם. אתה חייב לדעת מה דרכך, ובינתיים השכל הוא די בצד, הוא פחות דומיננטי, יכול להיות ילד בנער שהוא חכם, זה לא קשור לאייקי. זה קשור יכולת או הצורך שלי לעזור את עצמי, את הרגשות שלי ודחושים שלי, ולבחון את עצמי בחוץ בשכל ולדבוק. זה, לפי רש"י שלנו פה בגמרא, זה מתרחש בגילאי הבגרות היותר מתקדמים, מתחיל בגיל 16-18. אז השכל בא ושואל אותך, בסדר, זה אתה, מה אתה עושה עם זה? זה אתה. אני מתכוון לומר, שכמו שאלוקים נמצא בכל אטום, בכל מולקולה, הוא מסתתר שם, אז בוודאי שהוא נמצא בדמיון שלי, ברגשות שלי. אני לא צריך לחכות לגיל 16 כדי להיפגש עם אלוקים, נפגש עם אלוקים. נפגשתי עם אלוקים הרבה לפני שנולדתי, אבל משם חוצבנו כולנו, מכיסא הכבוד. וגם כשנולדנו, אתם זוכרים, כשהיינו עוברים, היה שם מלאך שלימד אותנו את כל התורה כולה. וגם כשהמלאך נתן לנו מכה, ונולדנו, ושכחנו עדיין, זכרנו בצורות משפטיות הרבה יותר. אלוקים לא מופיע רק כשאתה פותח תרמה, אלוקים הוא בלב שלנו, הוא בעצם נשמתנו, בוודאי. אלוקים ברא לנו את הרגשות ואת החושים ואת הדמיונות ואת הרצונות. מה הבעיה בלי השכל? מה הבעיה בלי השכל? כשמגיע תור השכל, מה הבעיה? הבעיה היא שהעולם הזה בלי תורה, אני מדבר על השכל שלנו, אני מדבר על השכל שאלוקים הוריד לנו בהר סיני. השכל שאלוקים הוריד לנו בהר סיני, התורה הזאת, היא היכולת שלנו, ועם הסכן שלי אני נפגש עם האמת התורתית, ודרכה אני מברר. מה אני מברר? את מה ששום דבר יכול לברר. משום שכשאלוקים מופיע בעולם דרך הדמיונות והרגשות שלנו, אז הוא מופיע, אבל יחד עם זה מופיעים הרבה דברים מעוותים. אתם זוכרים שלצערנו הרב גורשנו מגנדן, נחותו בכבון קרובים מאוד לפתח גנדן, ככה כתוב דבר, אבל זה לא לפי הפשט. ואתה לא יודע מה התבנה שפתקנו פתח גנדן. גורשנו מגנדן, בגן עדן הייתה התאמה מלאה בין הנשמה, הנפש והגוף. הייתה זהות מוחלטת. בגן עדן לא היה צריך לדוש בגדים. למה לא היה צריך לדוש בגדים? כי בגן עדן, מצב בני בני כזה, זה לא יכול להיות שהגוף שלך ירצה משהו שהוא לא עומק הנשמה שלך. זה לא יכול להיות. אין אפשרות כזה בכלל. הגוף חי באופן מוחלט את מה שהנפש והרוח והנשמה והאמת האלוקית. ואם משהו לא נכון מבחינה אלוקית, אז לא שום סיכוי שבעולם שמשהו בגוף, ברגשות, בחושים, בתאוות, ובדמיוני כזה ירצה למשך למשהו שהוא רע מבחינת האמת המשפטית. אבל גם משהו מגניב. אנחנו עובדים קשה כדי לחזור לשם, ואנחנו נחזור לשם בעזרת השם. אבל יש תהליך פרק זמן שבינתיים אנחנו כמה אלפי שנים רבים ונגמר בעזרת השם, ואנחנו עדיין בתוך המורכבות הזאת, ואנחנו עובדים ברגע שאנחנו קשה לנו מאוד לתת אמון ברגשות ובדמיונות שלנו. ורבים צמלת בלתי לפי רגשות ודמיונות הבא, בלי שהספר, בלי שהתורה אמרה לא דרכו, אז הוא מנפס את עצמו על יסודות חייתיים. להיות חייתי זה מאוד נחמד. אתה הולך לגן החיות ובספר, אתה רואה דברים מבורים. ואם אתה רוצה להתערב על החיה, אתה חייב להיות קשוב לספר. ואז אתה לא קשוב. מגיל 16, מגיל 18, ומשלב כך שבאופן עקרוני, אתה אומר, אני אעשה את מה שכתוב בתורה. גם אם זה נדון, וגם ספר, וגם יצאים, את מה שהרגשות, הדמיונות והרצונות שלי אומרים. למה? מתוך אמונה עמוקה, שהמפגש שלי עם שורש הווייתי, עם האמת שלי, הוא הרבה יותר אמיתי דרך הספרים האלה, דרך הגמרות האלה, דרך ספרי ההלכה האלה, מאשר דרך החוויות שלי. כי בעולם הזה אור וחושך משמשים בערבוביה. בעולם הזה לא באחר סיני, דרך שלל כוחות החיים אלוקים הופיעה, אבל מופיעים גם הרבה דברים אחרים. גם לספרים יש פה מה להגיד בעולם הזה, ומדי פעם מפוארים הרב ובא, לא להגיד שלום, אבל לחייך תחיוך הנפאה שלו. גם יצרה, יש כדור לזה בעיות. הנחש גרש אותם מגדל ולא עושה לפנסיה. יש מרכבויות, ויצרה, מה זה משהו מבחוץ? מה הוא דומה שאת הדברה? לזבוב שיושב בין שני מפתחי הלב, לפעמים אתה מרגיש שזה עומק החיים שלך, ובעצם זה זבוב שאיכשהו חבר, אני מה זה הזבוב, זה הרבה תנפה מזה, אבל דימוי, דימוי של זבוב. משהו בס, משהו טרוש, משהו מתונת, מתונת מבחינה רוחנית, לא מתונת מבחינה, יש את הדימוי כזה. שיושב שם עמוק עמוק בלב, אבל לא הלב שלי, לא אני. לכן אני מרגיש שזה אני, וזה לא אני, וזה לא אני. ולכן אני עושה מעלה, לא, שאני לא את 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 גם על חוויית החיים הפרטית של אדם אחד, אם צריך להעצים יותר את האמונה, לפעמים אנחנו ברמה שזה הרבה יותר פרטי, הרבה יותר מורגש אצל האדם הפרטי וזורם, כל אחד ואחד לפעמים דרגה גדולה. אז הרגשות שלנו הם חלק מהותי מהחיים שלנו. אלוקים ברא לנו את הרגש, אלוקים ברא לנו את הדמיון. יש פה איזה תרתי דסתרי שאני רוצה להסביר אותו בעזרת השם. שהשכל הוא המוליך, אבל הדמיון שלנו למשל, הוא יכול להיות הרבה יותר עמוק מהשכל, הרבה יותר נובע באלוקות מהשכל. לשכל יש יתרון שיכול לצאת ממך החוצה ולבחון וללמוד ולשאול את עצמך, לראות איפה טעית. ברגע שאתה לא יכול להרגיש שטעית, אתה לא מרגיש שטעית. רגש הוא לא יודע שהוא טועה, אולי השכל שלך יודע שאתה טועה, בסדר? אם קיבלת מכה אחת בשלום, נכון, יש איזה דוגמאות אני אביא. כשקוראים אני לא בואו, יש כזה פנטום אחת וחלילה, שמישהו נחלט פה, רגל, אז היא ממשיכה לכאוב לו. היא ממשיכה לכאוב לו. דוגמה לא נכונה, אבל שכולם מדברים, וזה השם שלו דוגמה. אבל לפעמים כואב לו, כואב לו פנטום, יש איזה שם רפואי לתופעה הזאת. היא כואבת לה רגל, אבל אין לך רגל, אבל היא כואבת לו. אבל איך רגל, היא כואבת לו. זאת אומרת, יש פה סתירה, יש אלפי מיליארדי סתירות בין שכל לרגש. יש הסתירה, השכל שלך אומר לך, אין לך רגל, היא כואבת לך. אתם לא בסדר, היא כאן כואבת לי, מה אני אעשה? יש איזה מסבירים מרפואים, זה לא סתם שטות. פשוט הקצות העצבים בבדן הם מגיבים לפעמים חשמליים והם הקצבים חושבים, אין להם שכל. העצבים משלם למוח, זה בא משם. זה לא בא משם, זה בא מהעצב שאמור להגיע לכף רגל. אבל אני חוזר לסוג של דוגמה שאיכשהו עלתה לי.
בספרה בין שכל לרגש.
אז הרגש, הוא לא יודע עליו, לרגש אין שכל, לרגש לא צריך להיות שכל. לרגש יש, לכן יש שכל, לכן יש גם למה שבין שכל. כמו שלשכל אין רגש. לא תמיד הוא יודע שכל שם ברגש, לא תמיד רגש יודע שאין שכל. אבל אדם עובר הרבה יותר, הוא בטוח, הוא מרגיש, תגיד לו, לא, לא אמור לך לחוב לך. תודה רבה, בסדר, אבל כן קודם, מה אני אעשה?
באמת, אני מרגיש שכואב לי,
למה לעזור כל השכל שבעולם? אני מרגיש שכואב לי. הרגש אומר דברים, הוא לא יודע להעביר על עצמת ביקורת. אתה כן, אתה תבדוק, תבדוק טוב ממך רגל, אולי שם את התמונה של גדם, אולי לא. בסוף, אתה מבין שזה הגיוני, ואתה מבין שאין מה לשים שם. זה לא פרגע ברגש של הכל, אני צריך לטפל בזה בצורה אחרת, לא כמו שאתה מרגיש. השכל אומר לך דברים אחרים,
ובדמרות הם רבה.
אני מנסה לומר שהיתרון של השכל הוא שהוא מעביר ביקורת, הוא יכול לשאול את עצמו שאותו, הוא יכול להתקדם, הוא יכול גם לקלקל. השכל יכול לקדם אותך ויכול להרוס אותך, יכול לקלקל. זאת אומרת, המסכמות הצריות שלך יכולות להיות מכונות, אתה יכול להיות קשוב לתורה ולהתעלות, אתה יכול להיות קשוב לכל מיני פילוסופיות מעוותות ושקריות ותרבויות שמקלקלות אותך, כן, גם איזה השכל יכול
לנות.
ולכן השכל לא מפקד, אבל השכל... ההבנה שלו מאוד מוגבלת, עם שכל. את הדמיון, כמו שאת האבן ברא אלוקים, לאבן אין בחירה חופשית. לאבן אין יכולת השתנות, ולאבן ברא אין יכול להיות להתקלקל. היא לא יכולה לפגום, היא לא יכולה לעשות עבירות. לא אבן ולא צפרדע ולא טיל ולא צמחים ולא שום דבר. וגם לא ילד, אפשר לצרף גם את האבן בתוך הסוגיה הזאת. אין כמו שהוא ברא אותה, כמו שהוא לוקים ברא אותה, נכון? יקים על הצפרדעים במכה צפרדע לקפוץ את הנורא, הם קפצו לצפרד לתנורא. לא אין בילמות, אני כן אמסור את הנפש, לא אמסור את הנפש, אני אגיד שמה עשרה זה. זה מין מערכת כזאת, פקודה אלוקית, אלוקית, זה איך שתקרא לזה. הרגש והדמיון שלנו במהותם הם אלוקיים, ולכן, הרב קוק אומר משפט, שצריך להקשיב לו מאוד מאוד. הרב אומר שהשכל הוא תלמיד קטן של הדמיון. עוד פעם, השכל הוא תלמיד קטן של הדמיון. מה הכוונה במשפט, שמשפט מפתח לחיים כולם אני חושב? מה הכוונה? הכוונה שהשכל הוא זה שמקדם אותך, מקדם אותך, מקדם אותך אל היעד. בשכל אתה הולך וצונח לאט לאט כדי להתפגש עם האמת של הר סיני. אבל בדמיון שלך, יש משהו בדמיון שלך שכבר חי את הר סיני. הוא כבר חי את הסיני עכשיו, עמוק עמוק, בלי שום קשר לגיל שלך, בלי שום קשר לחינוך שלך, בלי שום קשר לאיזה תרבות נחשפת אליה. אתה בן לעם ישראל, אתה שייך להר סיני, ולכן בדמיון שלך יש משהו עליון עמוק מאוד. נבחן את התקופה הזאת שאתם דיברתם, לא דיברתם, לא כי אתם חסרי שכל לבינה ולא נדבר. כן, גם זה נכון. אז זה הוצאה אלוקית קדומה, עמוקה, שמה? תיפגל לפני, מעל כל השכל, אי אפשר בלי שכל. אם תגיע לגיל שנראה שכל ולא יקרה שכל, אז לא תקרה שכל, זה יותר גרוע מעצמכם בעלי החיים, אז אתה רואה את עצמך. אבל בתוך הדמיון יש משהו שהוא אלמתי שהוא נסגר. והשכל רק תמיד כתוב שלו, מה הבעיה? הבעיה של קטסטרופה להיפגש בדמיון בלי שכל. זה דמיון אשר מאוד בעולם. יש כל מיני יוצרים, דמאים וסופרים וזמרים שהדמיון שלהם הוא קודח ויכול לברור עולמות שלנו. אבל אין שם סכם, אז הדמיונות האלה יכולות מרבטים, מטורפים, סדיסטים, מחזריים, מייאשם, עבור שם דמיון עשיר, אז מה? הדמיון של עצמו הוא הדבר שאסור לתת ברמה, אסור להישען עליו בלי מה? בלי סכם. סדר בניית האישיות, מתוך הדברים האלה בעזרת השם, נוסף. מספר יותר קטנה. האדם נבנה שהשכל הוא בסוף, בסוף. גם אם ילד קטן הוא בנוי בשכל ומגלם, כן, אבל זה לא עיקר הכוח שלו. השכל, הקומה הזאת, נבנית בסוף תהליך ההתבגרות, לקראת גיל 20, 16 עד 22, 18 עד 24. אנחנו בונים קודם כל את מכלול כוחות האישיות. אבל אז מגיע תור השכל. כשמגיע תור השכל, אז יש פה משהו כואב מאוד, יש פה משהו של תוכחות מוסר. אתה לא קשוב יותר לצד הילדותי שלך, כשאתה מגיע לבית מדרש. למה הגעת לבית מדרש? לא בגלל שמישהו הוכיח לך. מה מניע את כל התהליך? מה זה, זה הדמיון הקדוש שלך. בתור יום יש לך לב טהור, יש לך... גדולי הדור נהיו גדולי הדור, אתם לא מבינים גדולי הדור. זה בגיל צעיר מאוד, הם החליטו שהם רוצים להיות צדיקים. נביא לא בגיל 36 אמר בא לי לצאת לקריירה של נביא, זה לא עובד ככה. זה צריך לבוא לפני, הרבה שנים לפני שנות המילה קריירה, לפני שחשבת, לפני שידעת עליה בכלל. הצמאות הארוכות, החולים הגדולים, הם בגילאים צעירים, הם מונעים מהדמיון, אבל הדמיון, אתה לא יכול לבטוח בו. כי מעורב, כמו כל דבר בחיים, מעורב באור וחושך, בטוב ורע, במלאכי שרת, מלאכי חברות, הכל מרקד שמרבד על אין לך יכולת לזהות, רק עשיתם מזה. אז אנחנו בונים את הלשנות על כל מכלול הכוחות שלו, ואז, וגם אז מותר עם אותו רדם קומי, עושים את זה מאוד, ואז אנחנו מגיעים, על רשבי כתוב בזוהר, אני חושב איזשהו מקום, שבלום שהבן שלו, רבי אלעזר ורבי שמעון, לגיל בר מצווה, ואז סוף בגיל שעה, בן 13 יום אחד, ואז רשבי יכל לגלות לו את כל הסודות, הייתה איזו חסימה, נסכם, הוא בא לבן 13 יום אחד. אז בסדר, אם לא כאלה דברים שצמחו במשבר היחיד שלנו, שמדבר בן 13 יום אחד, אז רשבי יעבוד לי למה לכם. אבל בינתיים, לפי הגמרא, אני מבין שזה עבד בן 13 יום אחד, לפי השירה שמתפיר לנו, ועוד ב-16, אפילו ב-18, כן, יש דברים שעד גיל 18, לא נכון להקדים את זה, לא נכון. לא נכון, יש כל מיני אנשים שמנסים לקצר, לקפות חיקה וכו'. כל אחד מעשה את החבר שלו, אבל זה לא פשוט, סטטיסטית זה לא פשוט. סטטיסטית לפעמים דילגת רחבה לכם, לבדוק את הזמן על...
בבזבז הדברת רק בשבון.
אפשר לעשות את זה הרבה יותר מהר, במה אתה משחק בשטויות, נכון, זה. תהיה רציני, ובכל משוות אני משקיע לפעמים, אני יודעת כאלה שזה לא שטויות, זה התשתיות של האישיות שלו. אם השכל מסתכל על זה לשטויות, אבל אם באמת נבנות פה קומות, כמו בתנועות נוער, אתם נבנות פה קומות, ששום שכל בעולם לא יכול לפצות על חסרונה, או על זה שמובנת אותם, לא מנסה אותם. אז הם קודם כל באמת האישיות בזאת, הם ככה כדאי, ככה אמור, ככה צריכים את זה לתחילים שלמים ומהירים. קודם כל מגוון כוחות החיים, ואז השכל. ואז אתה לא מקשיב לדמיון. אתה לא אומר לסוגיה, ואתה אומר, נתן לי במהלי, לא זה מרגיש שזה ככה. כתוב במשנה, רק בסוף סופה, תהיה מגרנית מנדרת, שלעתיד לבוא עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה, של ספק תרומה, ותחזר אחרי בתי מדרשיות, ואין לי שומר לה עם שירה יותר רמספר על הבעל שם טוב, ש... אני קורא להתקיד שלו, אז זה סיפור לא יודע על כל כך. אבל גם שמה, הבעל שם טוב, כשהוא התגלה, אז הוא הלך ל... להתקיד את הבשורה, היה, אני חושב, כולל בברודי או בשקלוב, היה כולל שכל אחד שם היה תמיד חם ענק ענק ענק, אולי בשקלוב, אולי התמידים של הגרע, והוא הלך להקדיש אותם, לדבר איתם, לפתוח להם את האור של חוכמת החסידות שגילתה בעולם, ואז הגיעה אישה עם עוף, הייתה לה שאלה בהלכות לכשרות. אחד האזרחים בכל הזה היה נוגע ביהודה, כל מיני פה בקיצור. אז אישה אחת באה עם עוף, ושאל אותה אם טרף את השם. אז הבעל שם טוב, די אני מבינה, הבעל שם טוב אמר טרף. ולמה הוא אמר, אני רואה טומאה על עוף. זאת אומרת, אז הנוגע ביהודה אמר, עכשיו אני מבין את הביתה שבעתיד לבוא, תלך אישה בכיכר טומאה, ספק טרף בידה, ותלך בתים בלשעות, ואין שבוע לעתיד לה. אני מתאמר אותו, הוא אומר, לא הבנתי למה אני צריכה, שתיאור אותי שאיתה כיכר בבית ותבוא ותשאר, אני אומר, העתיד לבוא זה שיפסקו לפי רוח הקודש, צריך להסתכל את אמר, לראות אם יש עליה בעיני הניתן במשל ביקורת גבוהה מחסדות בעיני המדבר לבד בטוח זה נחשב יותר גדולה ויצא נגד, אני אומר, אנחנו לא כמפייסחים אנחנו לא מערבים בסוגיות את מי שיש לו רוח הקודש, גם את זה עוד מערב בסוגיות אסור לפסוק האופן היחיד שאני יכול לפסוק זה לפי שכת
נבוא
לא יכול לפסוק ברוך הקודש יתעלה לנביא, ישאלו אותו מלכת שבת ויגיד בנבואה הלכים הביע לי שאסור בגזרת הולך
אין נביא רשאי
חדש רק התורה של משה רבינו רק כן, ישאלה הנביא יכול לחדש הרבה הלכות, לא? ותראה כאן מתכחם אם הוא נמד במנה, בראשונים, ומוכיח לך בגמרא לסוגיות זה כן, בגדול וכל נביא אותו מתכחם אבל אנחנו מכל כוחות החיים אסור להם להוביל אותנו קדימה. השכל! אתה מדבר על הגמרא, ובגמרא אתה לומד עם שכל. ברור שהרגל שלך והאישיות שלך משפיעים גם על התובנות השכליות שלך, נכון? אבל את הסוגיה אתה מנסה להבין ולא להגיד מה זה עושה לי, מה זה מרגיש לי. אחרי זה יש לכם פנקסים כאלה שם בפינה. כל אחד כדאי שיקנה לו כאן. נכתוב עליהם חדרג ויכתוב גם את יפות בו ליבו, את השירים שלו, את המחשבות שלו. כן, זה חשוב מאוד, זה מהותי מאוד, זה רציני מאוד, לא להזניח את זה. אבל, עיקר המאזן, מה הסוגיה אומרת? רגע, איפה שכוחות החמתי? חכה, תעזוב. עכשיו אתה קשוב להר סיני, עכשיו אתה קשוב להר סיני. ומה עם כל עושר כוחות החמתי? מה זה השכל בדמיון, התמיד קטן שלי בדמיון? כשאתה מתמלא בשכל. כשאתה קשוב לשכל. ככל שאדם יותר עמל בתורה, ככל שאדם יותר קשוב לתורה, ככל שאדם יותר מתמסר לתורה, ככל שהוא במרחרות מתבטל על התורה, אז ככה הוא יכול אחר כך לשוב אל מה? אל הדמיון שלו, אל הרגע שלו, אל הרצונות שלו. ככל שאדם, זה מבחן אישי כנה שכל אחד צריך לעשות בעומק ליבו, בעומק ליבו. זאת יש פה איזה תהליך כזה, תהליך ילדותי, שהוא חשוב מאוד וקיומי להעשיר את כל כוחות החיים, ובשלב הזה השכל הוא די זניח. אחר כך צמח התקופה שיש לי יכולת בעבר להקשיב לתוכחות מוסר, כן? אני מוכן להקשיב למי אני, לא מתוך עצמי. מי הביא אותי לישיבה? תפה כמה השכל הביא אותי לישיבה. אני לא שתפקד. אבל איך אדם בוחר את מקום הזה? מקום שלי בו חפץ, לא השכל שלו חפץ, הלב שלו. למה אני נמשכתי למקום הזה? למה אני נמשכתי בצורת הלימוד הזאת? למה? זה משהו ברגש, בדמיון. זה נכון, זה טהור. כן, כן, זה יפה, זה אמיתי. אבל אחר כך אתה בא, אתה לא יכול להסכים את הרגש בצד. אתה לא יכול לשים את הדמיון הזה. אתה לא יכול לקום בבקר, אתה לא יכול לפתוח את הדמיון. אם משהו בדמיון שלך, ברגש שלך, בחדש שלך, לא נוטה לך להסתער קדימה. בלי לכם על זה, בטח שכן. אבל במינימטה, במשך תקופה שכל אחד יחליט מה הוא פרח כאילו לומדים תורה, גם לפני מין שעושה לומדים תורה. אז במינימטה הוא שאתה ממית את עצמך, אני קורא את המשפט הקשה הזה שחזר למים. ממית את עצמי בראש התורה, מה זה ממית? אני לא רואה עצמי בראש, מה זה ממית? ואני לוקח את כל כוחות החיים הבריאים, היפים, העשירים, המתוקים שבאת, ואני מתעדף אותם למקום מאוד מאוד נמוך. אני מקשיב עכשיו לשכל, והחוויה שלי היא הרבה פעמים חוויה שמזכירה ככה חבל מי. מה זה? זה לא פשוט כל כך. כשאתה מתמחה, אתה לומד סוגיות שלא השכל שלך אומר, השכל האלוקי עומד אותם. אתה משתמש בשכל שלך לא בשביל לחדש חידושים, בשביל להבין מה אמרה התורה. מה אמרה התורה? זה תהליך כזה של כמה שנים. לפי הדעה הראשונה אפשר להתגייס בסוף שיעור ד'. מי שתהיה? לפי הדעה השנייה, אנחנו מוכנים שכל אחד יקבל לבן. זה תהליך כזה שאתה בבד בעצמך. אתה תמשיך עם הפנה כל החיים בעזרת השם, כן. אבל יש איזה תהליך יסודית, משנית כזאת, שלוקחת כמה שנים מכאן ציוד העונה, שבע שנים, לא בכל אחד, לפי החינוך שלו, לפי דרכו בחיים. זה לא משנה, זה משהו אישי מאוד מהתהליך לבן. אבל יש איזה קומה כזאת שאתה בונה מפגש עם השכל. מפגש ראשוני נוספת, שאתה תצא לעבוד על כל החיים, כל החיים נוספת. וכשאתה יודע שאתה התנסרת על השכל, הקראת את המילות על השכל, היית קשור לשכל, הסכמת במסירות פנימית את כל עולם העושר הישיותי שלך, לשים רק בצד, אז אתה יכול לשוב אליו, אתה יכול לשוב אליו. לשם דרגה בילה, כל החיים לשים דרגה בילה. כי עולם הרגש והדמיון, כשהוא בלי תורה, אז יכול להיות שעכשיו אתם בנה משהו נכון, יכולים לשים דרגה של טיפש. אם צמחים מדברים לא מתוך בית המדרש, וצמחים מדברים לא מתוך בית המדרש, אז יכול להיות שמתבשר בהם ויכול להיות שמתפרפים לחלוטין. מה שבחברה למשל, בנאדם להפכה, זה נראה לך. תראו, איך היינו יודעים אם הרצל הוא חולה נפש או חזה? ויש הרבה אנשים שמתמסרים למען משהו, ויכול להיות שהם חוזים. האדם המבוגר לחוזה, מוקד אחד קטן, נכון? ובעד אחד קטן שנפל או נפלס, אני אתה רגע בו. בית מדרש מגורר את דברים כאלה. אם יש בית מדרש, אם יש תמיד איך אני בא, אז את הרצל, הרב גזקל גיבח בספר, אני אתה לא צריך שגדו אותו, באמת הוא מדבר את האמת מאמין בלה, ויש כל מיני רעיונות שנשמעים יפים, נשמעים מדליקים, אבל זה לא בא מתוך תורת, הנה ברמחל, עד תותק, עד חסיד, הוא לא מדבר על אידיאל. אידיאל זה מרכיב עקרוני בבניין של כל אישיות. כן, זה לא בדרך הרמחה, זה לא בדרך הספר. אם יש בך אידיאלים, תתנסה, תדריך, תיתן, תשקיע, תרים.
תזיז פרופים בגדול.
אבל הדרך הבנייה שלך היא דרך הספר. אחרי שאתה מלא אידיאלים באישיות שלך, אתה פונה לספר. וככל שאדם יסכים יותר לטבול במימי הטהרה העליונים, ככה קורה הרמב"ם בבית המדרש, במקווה הדעת העליונות, אז ככה הוא יכול לשוב לעצמו הרבה יותר רגוע, ואז יכול להיות קשוב לדימויים שלו, לרגשות שלו, ליצירתיות שלו, לכל עושר הכוחות שהם באמת, הם לא יכולים לקבוע שהם צודקים, זה השכל. אבל כשאתה פתוח לעצמך, אתה מקשיב למשהו, ואז פורצים כוחות שהשכל מוגדר כתלמיד קטן שלהם, כמו שמנסה לאדם, איזה אור וברכה אלוקית, הקדוש ברוך הוא נשא בלב כל אחד מאיתנו, כל פלסנו. Thank you.